טוב, נתחיל. פרשת הקדושים. פרשת קדושים כמובן מדבר על להיות קדוש. אז היינו מצפים לקרוא שם על הכהנים, על כל מיני דברים שעושים במקדש, בבית כנסת, לא יודע מה. אבל אנחנו קוראים שילוב של כל מיני מצוות בין אדם למקום, וגם בין אדם לחברו. והם ממש משולבים עד כדי זה שהרב הרש מדגיש ש... להיות קדוש אצל היהודים זה להדגיש גם את הפן בין אדם לחברו וגם את הפן של אדם למקום. שניהם חייבים להיות בבד בבד. זאת אומרת, אנחנו לא מדגישים לא את הצד הזה ולא את הצד הזה. להיות קדוש זה להדגיש שניהם ביחד. עכשיו, אחד הדברים או אחד המקומות שאנחנו רואים את זה היטב זה בתוך הפרשה בפסוק הראשון פה שאני מביא לכם, ולפני עיוור לא תיתן מכשול ויראתם אלוקיך אני השם. אז פה מה זה לפני עיוור לא תיתן מכשול? אז כביכול פשוטו של מקרא, אל תשים אבן לפני מי שלא רואה. אבל רשי הוא כאילו הבעל הפשט, אז הוא לא מבין את זה ככה, והוא כותב כך: ולפני עיוור לא תיתן מכשול, לפני הסומה בדבר לא תיתן עצה שאינה הוגנת לו. זאת אומרת, לתת עצה למישהו שהוא לא מבין, אני לוקח את הרכב למוסך ואני לא מבין במכונאות, ואז הוא אומר לי, כן, אתה צריך כך וכך, ומעלה לי את החשבון איך שהוא רוצה, אין לי טענות, כן? זה לתת מכשול לפני עיוור. זה גם נכון כלפי רופאים, כלפי כל אחד שיש לו ידע נוסף למי שאין לו, כן? אני זוכר את הסיפור של האח שלי קנה עסק ממישהו, הוא רופא, הוא קנה את המקום של הרפואה ואת המשרדים, זה נקרא, כן? והוא ראה שהאיש הזה יש לו תור קבוע עם כל מיני זקנים שיש להם איזשהו סיסטה קוראים לזה, כאילו, וזה לא מזיק. וסיסטה זה כמו, הוא אמר לי, זה כמו שערות לבנות. זה כאילו, זה בא, זה שם, זה לא משנה כלום. אבל הרופא הזה, הוא פשוט קבע תור כל 6 חודשים, בואו נעשה מעקב. זה לעשות מעקב על שערות לבנות, כן? אז לא יפה, אבל האם זה אסור? אז ממה שאנחנו רואים פה, ונראה עוד יותר, זה בהחלט אסור, כן? אז פה כתוב, רשי מביא את הדוגמה ככה, שזה בא מהמדרש שתכף נראה. אל תאמר, מכור שדך וקח לך חמור, ואתה עוקף עליו ונוטלה הימנו. אז מה שהוא מנסה להגיד פה, אתה עושה איזה מין רמאות, אתה מסדר מישהו שהוא יעשה איזשהו עסק, ובסופו של דבר אתה תרוויח מזה, והוא לא מבין בזה, הוא חושב שאתה מדבר לטובתו. אז אסור לתת כל מיני עצות רעות לאנשים, כאילו לרמות אותם באיזשהו מובן. עכשיו, הפסוק מסתיים, ויראתם אלוקיך. אז למה אני צריך את זה? כן, זה נכון, אסור לעשות רמאות, אז למה אני צריך ויראתם אלוקיך? אז כתוב, הרשי כותב, לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידע עם דעתו של זה לטובה או לרעה. זאת אומרת, אם זה לשים מכשול ממש אבן לפני מישהו, אז כולם רואים שאתה עושה עוול. אבל אם אני רופא שקובע תור למי שלא צריך את זה, אז אף אחד לא רואה את זה. אז מי מונע ממני לעשות את הרמאות הזה? רק יראת השם. כאילו רק שאני יודע שיש מישהו מעליי שרואה אותי, שיודע, ואז זה צריך למנוע ממני לעשות את העוול. כן, אז זה כאילו, הגושפנקה בסוף הפסוק ויראתם אלוקיך, זה אומר שיש מישהו שמעליך, שקובע, ואל תחשוב שאתה יכול לעשות דברים סתם, כאילו שאנשים לא רואים. אוקיי. וגם הגור אריה אומר שזה הוכחה, שזה הפשט הוא ההבנה הפיגורטיבית. זאת אומרת, יכולת לשאול, מה כתוב מכשול לא תשים, אז אל תשים מכשול, ומאיפה אתה בא עם כל זה של עצות וכולי ורמאות? אז הוא אומר, בזה שמסתיים ויראתם אלוקיך, זה מדגיש את הפן שלא מדובר על מה שכולם רואים, אלא מה שרק אלוקים רואה. כן, יש ויכוח גדול אם זה הפשט או לא, ויש שאומרים שבאמת שניהם הפשט. אבל הרמב״ם מביא עוד פסוק ללמוד על המכשול ממש. על המכשול ממש יש עוד פסוק שכתוב לא תשים דמים בביתך. כאילו, תעשה דברים שאנשים יקשלו בה. אז זה כבר המצווה במפורש, ופה זה יותר פיגורטיבי. עכשיו, המדרש פה, ספרה קדושים, אז כתוב פה ארבע דוגמאות. ארבע דוגמאות, יש לי עוד דפים? אז הארבע דוגמאות שהמדרש מביא הם מאוד מאוד מעניינים. כתוב פה ככה, לפני סומה בדבר בא ואמר לך בת איש פלוני מהי לכהונה, אל תאמר לו כשרה והיא איננה אלא פסולה. אז הדבר, כאילו הדוגמה הראשונה זה מישהו שמחפש קלה, ועכשיו לכהנים הם מוגבלים עם מי שהם יכולים להתחתן, ואז עכשיו אתה אומר לו לא, היא בסדר עבורך והיא לא, אז בעצם אתה מכשול במישור הרוחני, כאילו אתה לא גנבת כסף, לא רמית, אבל זה מישור הרוחני. נחמה ליבוביץ' כתבה על המדרש הזו שיש ארבע סוגים של רמאות שהולכים פה. הראשון זה הדוגמה של רמאות ברוחניות נגיד, אוקיי? אז הדוגמה השנייה כתוב פה, היה נוטל ממך עצה, מישהו בא ולוקח עצה, אל תיתן לו עצה שאינה הוגנת לו, אל תאמר לו כדוגמה, צא בהשכמה, כאילו בבוקר מוקדם, שיקפחו לסתים. אז אתה יודע שיש גנבים בדרך, ואתה אומר לו, תקום מוקדם שאתה יכול לצאת, אתה יודע, אתה כאילו חלק מהעסק, או אתה רוצה לגרום לו נזק, אז זה המכשול במובן המישור בין אדם לחברו, ונזק גופני, כן? ואז אחרי זה יש עוד נזק גופני מהטבע. אתה אומר לו צא בצהריים בשביל שיתרב. הבנתי שיתרב זה כאילו מכת שמש. אתה אומר לו הנה לך לטיול בצהריים יהיה טוב לך, ואתה יודע שיש שרב, אז גם אתה פוגע בו בגוף מהטבע. זה שני מובנים של לפגוע במישהו בגוף. מה?
שרב,
כן. ואז הדבר האחרון, כתוב, אל תאמר לו מכור את שדך וקח לך חמור. הדוגמה שרשי הביא זה פוגע במישהו בממון, כן? אז זה ארבע מישורים, כאילו הרוחני, הפיזי והממוני, נגיד, כן? עכשיו, הרמב״ם מביא את זה כמצווה, הוא סופר את תרי"ג מצוות, והוא לומד מהפסוק הזה מצווה אחת מתרי"ג מצוות, אבל יש שני מרכיבים מהמצווה הזאת. מה שהוא אומר פה, בוא נגיד איפה שזה מקווקו, הוא בא והאזהרה מלרמותו ולהכשילו. אז זה מה שקראנו, זה הפשט שכבר קראנו ברש"י ובמדרש, אסור לך לרמות למישהו, כן? לתת לו עצה שאתה מרמה אותו. ואז הוא מצטט מיד מתחת לזה, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. ואז במקווקו הבא הוא אומר, ולאו זה אומרו שהוא כולל גם כן מי שיעזור על עבירה, או שיסובב אותה, כי הוא יביא האיש ההוא שעברה תאוותו אין שכלו. אז מה שהוא אומר פה זה דבר שני. הדבר השני, לא תיתן מכשול לפני עיוור, זה אסור לך לעזור למישהו לעשות עבירה. הוא רוצה לעשות איזשהו עבירה. נגיד שהוא רוצה לאכול צ'יזברגר, אסור לך לתת לו את הצ'יזברגר. כל מיני דברים כאלה, זה גם כלול בתוך ההגדרה של מכשול לפני עיוור. עכשיו, אם אנחנו ממשיכים, הוא אומר לנו פה את הדוגמה. הוא אומר בשלושה שורות מלמטה, כתוב במלווה ולווה בריבית, ששניהם יחד עוברים משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אז בזה יש איסור לתת להלוות בריבית, ושני האנשים מעורבים בזה, הם עוברים גם את האיסור של ריבית, אבל גם את האיסור של לפני עיוור לא תיתן מכשול, כן? בגלל שאנשים מפותים לעשות עסקים כאלו, ואז ככה זה גם כלול במצווה הזאת. עכשיו, הספר החינוך מסביר את זה, הוא מצטט פחות או יותר את הרמב״ם, הוא אומר איפה שזה מקווקו, לא להכשיל בני ישראל, לתת להם עצה רעה, ואז במקווקו השני, וזה הלאו כולל כמו כן מי שיעזור עובר עבירה. ואז אם אני מדלג למקווקו הבא, אז הוא מסביר את הרעיון. הוא אומר, שורש המצווה ידוע, כי תיקון העולם וישובו הוא להדריך בני אדם לתת להם בכל מעשיהם עצה טובה. בסופו של דבר התורה רוצה חברה מתוקנת, שאנשים יתנהגו אחד עם השני כמו שצריך ולא לרמות אחד השני, ולתת עצה טובה, וזה גם כולל לא לעזור למישהו לעשות עבירה. ואז הוא מסביר את עוד קטע מאוד מעניין שכתוב ככה, וכן מה שאמרו זיכרונם לברכה, שאסור למכור כל כלי מלחמה או כל דבר שיש בו נזק לרבים לגויים, אלא אם כן מוכרן כי הכי דמגנו אלן, וכן אסור למכורו לישראל המוכרו לגוי, וכן לישראל לסדים, ואסרו הכל משום לפני עיוור. אז הוא אומר, בתוך האיסור של לא תיתן מכשול לפני עיוור, גם כולל זה שאסור לנו למכור כלי זין, כאילו אם זה מטוסים או טנקים או כל נשק, אסור למכור גם כמובן לגנבים ומאפיות וזה, אבל גם לעמים אחרים שיכול להיות שהם ישתמשו בזה כנגדנו. אז הוא אומר שאם הם משתמשים, אם הם בני ברית, אז כן אפשרי, כן? עכשיו התוספות מוסיפים עוד, לא סליחה, אז עכשיו הגמרא מדברת על עוד פן של לפני עיוור, מתי זה תקף, מתי זה לא, והגמרא מדברת ככה, מניין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר ועבר מן החי לבני נוח, תמוד לומר לפני עיוור לא תיתן מכשול. אז פה הוא מביא שתי דוגמאות, דוגמה אחת זה הנזיר, נזיר אסור לשתות יין, כן? אז הוא אומר, אסור לך לתת לנזיר יין, בגלל שאתה מכשיל אותו בעבירה, גם לגבי בני נוח שאסור להם לאכול איבר מן החי. עכשיו, הגמרא ממשיכה ומסביר מתי זה תקף. הכה במאי עסקינן, דקאי בתרי עברי נהרה. אז הוא אומר, זה בשני צדדים של הנהר. הם נותנים איזושהי דוגמה. אם הנזיר נמצא בצד אחד של הנהר, והיין נמצא בצד השני, אז בעצם בזה שאתה נותן לו את היין, אתה מאפשר לו לעבור את העבירה. אבל אם הנזיר והיין באותו צד ואתה נותן לו את היין, בעצם לא עשית כלום, הוא היה יכול להשיג את זה. הבנתם? אז זה חילוק דק אבל חשוב, שאם אתה עוזר למישהו לעשות איזשהו עבירה, אבל בכל מקרה הוא היה יכול לעשות את זה בלעדיך, אז זה לא נחשב כשעשית לפני עיוור. אז כדוגמה, הם מביאים דוגמה כזאת. יש איזשהו שוחט. ואז עכשיו יש לו כל מיני בשר כשר, אבל פתאום הוא בא עם איזשהו בשר טרף. מותר לו למכור את זה למישהו שלא שומר כשרות. יהודי שלא שומר כשרות. עכשיו זה נחשב כאילו, מה, הוא מסייע לו לאכול לו כשר? אבל בעצם האיש הזה היה יכול להשיג את זה בכל מקרה, וגם כנראה אני מתעלג קצת, וגם בעצם אתה צריך להיות מעורב בעבירה ממש. זה, אוקיי.
אז להזמין אנשים
לעבודה
בשבת?
מה?
אנשים
שנוהגים בשבת. אוקיי, אז זה נראה בצד השני, יש איזשהו שוט שנוגע, שאנחנו נגיע בזה, לזה, אוקיי? אז עכשיו, בגדול, אז מה שאנחנו מבינים מהגמרא הזאת, שאם למישהו יש את האפשרות לספק את מה שהוא רוצה לבד, אז אין לפני עיוור. אבל עדיין זה לא מותר. הרבנים בעצם פסקו עוד דבר. אם אתם מסתכלים בתוספות מסכת שבת פה, כתוב בשורה שנייה, כתוב מכל מקום איסור דרבנן מיה, יש איסור דרבנן איקה שחייב להפרישו מאיסור. בכל מקרה אתה לא יכול סתם לעזור לאנשים לעשות עבירות, אתה אמור כן לגרום לזה שאנשים כן שומרים על, על התורה. אבל עכשיו, מה זה אומר של להפרישו מאיסור? אז איסור דה רבנן של מסייע ידי עוברי עבירה. זה ההבנה של להפרישו מאיסור, הפירוש המקובל זה שאתה מסייע ידי עוברי עבירה. אם אתה עוזר למישהו, על אף שאמרנו שהוא היה יכול לעשות את זה לבד, אתה עדיין זה אסור דה רבנן. אבל פה זה החילוק שרציתי להגיד לגבי השוחט. מסייע זה רק אם אתה ממש עוזר לו בתוך כדי העבירה. ואז הדוגמה שמביאים, זה כתוב בנציב, שהשוחט שמוכר בשר טרף לאינו יהודי שהיה, ליהודי שהיה יכול להשיג את זה בכל מקרה, אז הוא לא מסייע תוך כדי העבירה. אבל מישהו שעובד ב איך רואים את זה? איפה שזקנים גרים? בית אבות, תודה רבה. אז מישהו שעובד בבית אבות, אסור לו להכיל טרף לתוך פה של יהודי. אז זה כאילו מסייע ממש עם העבירה. אתה מבין, על אף שהאיש היה יכול לקבל את זה ממישהו אחר, בזה שאתה עושה את העבירה איתו, זה נחשב כאילו מסייע שאסור. אז פה יש כאילו איזה מין חילוקים דקים. בגדול, אנחנו לא רוצים לעזור לאנשים לעשות דברים לא טובים, אבל יכול להיות שיש מקרים, ואם האיש הזה ממילא משיג את העבירה, אז אתה לא עובר על הדאורייתא. אוקיי. עכשיו, אם תהפכו את הדף, יש כמה דוגמאות מעניינות או יישומים מעניינים. אז הדבר הראשון בא מהגמרא במועד קטן, כתוב ולפני עבר לא תיתן מכשול, במכה לבנו הגדול הכתוב מדבר. אז הגמרא אומרת שעל מה זה אומר לפני עבר לא תיתן מכשול, אז הם לומדים מזה שאסור לך להכות את הבן שלך. למה אסור להכות? בגלל שאז אתה גורם לו להיות עובר, שהוא יכול להיות יכה אותך. זה מה שרשי מסביר פה. כיוון זה גדול, הוא שמה מבעט באבי והבה לי מכשילו, כי מכה אבי ואימו מות יומת. אז אם אתה בעצם מרביץ לבן שלך, שהוא כבר גדול ויכול להחזיר לך, אז אתה בעצם עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול, בגלל שאתה גורם, יכול להיות שאתה גורם לו לעבור על עבירה. אתה מבין? אז זה...
יכול להיות
שאתה משיג את המטרה הפוכה, למשל. אוקיי, יכול להיות, קראתי איזשהו פירוש כזה, אבל הפירוש הפשוט זה כאילו על המכה אבי ואימו, כן? אוקיי. וגם יש את עוד פסוק שאומר, הוא ממקלל, מקלל אבי ואימו מות יומת, ובאמצע יש פסוק שכתוב גונב איש מות יומת, כן? ואז מה? כן, אז קראתי פירוש הזה, למה גונב איש באמצע שני הדברים על אבי ואימו? בגלל שאם מישהו בעצם שולט על הבן שלו, כאילו הוא גונב אותו, הוא כאילו גרם לו להיות במצב הזה, שאם אתה לא נותן את הבן כשהוא כבר גדול, את החופש להיות את עצמו, אז כאילו אתה גנבת אותו וגרמת שהוא יקלל אותך או יכה בך. סתם, זה פירוש כאילו מדרשי כזה. אוקיי, בכל מקרה זה... אני חושב שזה זה כמו, לא יודע, אתה גורם לו לעשות עבירה, זה במישור הגופני ובמישור הרוחני, כאילו זה כמה ביחד פה. אוקיי, אז הדוגמה השנייה בבבא מציע, כתוב אמר רבי יהודה, אמר רב, כל מי שיש לו מעות ומלווה אותן שלא בעדין עובר משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול. עכשיו זה מעניין, אתה בא אליי ואומר לי, תן לי 100 שקל, 200 שקל, אם אנחנו לא עושים את זה לפני עדים, או לפחות, אני הייתי אומר, בכסף קטן, לפחות רושמים את זה אחד עם השני, אז לא עשינו משהו רע, אבל הם אומרים פה, זה אתה עובר על לפני עיוור, למה? בגלל שיכול להיות שאנחנו נגרום לזה, שאחרי זה אנחנו נתחיל לריב. לא, לא נתתי, כן נתתי, כן שילמתי, לא שילמתי, כן? אז זה כאילו, זה לעבור על העבירה באופן פסיבי. יתר הדברים היו אקטיביים, כן? אתה מכה את הבן שלך, אתה עושה משהו. פה אתה לא עושה כלום, אתה פשוט לא רשמת את ההלוואה.
אז זה באופן פסיבי אתה עובר על העבירה. זה מאוד חשוב שאנחנו לא גורמים לבעיות אחרי זה. זה גם כלול במצווה.
אבל איפה העיוורון בזה? יש פה לפעמים דברים שבאמת אנלוגיה ברורה, אוקיי.
מעניין.
סתם
השתכת
את זה לפשוט לא שכחת את זה, אתה כאילו שהוא
יקחיש את הלוואה, אתה רואה
זה לא
עיוורון
אפריורי.
זה עיוורון זה נגיד הזיכרון החלש.
אבל הוא לא דיבר על אנשים
שספציפים. לא, עוד שבועיים הוא יעיוור.
עוד שבועיים
הוא
יעיוור,
כי יש
לך את הלוואה.
לא,
עכשיו הוא יעיוור. כן, לא, עכשיו כאילו פתאום יהיה לו פיתוי. לא להחזיר.
בדיוק.
אוקיי? ואז כאילו, כרגע לא חושב על זה, אבל אז כאילו אתה נותן לו פיתוי שאחרי זה הוא ינצל אותו לרעה.
כן, יש כל מיני דרכים
מה? בזה אתה נותן לו פיתוי, כן? שלא קיים.
מה זאת אומרת?
אתה שם מכשול לבן אדם.
נכון, הוא לא רואה את זה כמשול כרגע.
אבל אולי אני מלווה, אני מלווה, יש לי את הכסף, אני בכוונה אני לא עושה את זה רשום, אז כאילו, אז פה אפשר אולי לעשות את ההקבלה, אתה מבין? כאילו, אני חושב שיש כל מיני דרכים להסביר את זה, דרך אחת שאני בכוונה עושה את זה. אוקיי, יש עוד דוגמה, הדוגמה השלישית שזה מאוד מעניין וקצת קשה, שאלו את הרב שלמה זלמן אורבך, יש מישהו איש דתי רוצה להזמין מישהו לבית לאכול ולשתות ולדבר על כמה עסקים והוא תורם גדול לאיזשהו מוסדות של תורה אבל האיש הוא חילוני, אוקיי? עכשיו נשאלת השאלה שבעצם אם אני נותן למי שלא מברך על האוכל לאכול אני גורם לו כאילו עבירה, הוא צריך לברך על האוכל, הוא לא מברך אז עכשיו אני בעצם מכשיל אותו, הבנת? אז הם שואלים האם אני יכול לעשות את זה. עכשיו הם מסבירים שהאיש הוא מאוד ידידותי וזה תומך ביהדות וכולי, אבל הוא לא שומע. אז עכשיו אם הבעל הבית לא נותן לו אוכל, אז הוא יעלה וגם הוא מתחיל בעצם לשנוא את כל הדתיים וכל האנשים. אז הוא שואל האם אני יכול לעשות את זה או לא. כן? אז רב שלמה זלמן אורבך אומר אין בעיה, למה? עכשיו הוא הולך נגד השולחן ערוך שאומר במפורש שאתה לא יכול לתת למי שלא מברך אוכל. אז הוא אומר בעצם הרעיון של היהדות זה תיקון עולם, לגרום לאנשים להיות יותר טובים וכו'. ואז עכשיו אם אתה גורם לו לשנוא אותך אז בעצם אתה נותן לו מכשול שעובר על לא תשנא את אחיך. אז בגלל זה הוא אומר אין בעיה לתת לו ולהיות ידידותי ואתה בעצם מתקן את העולם ככה וזה, אז זה כאילו אתה שואף למשהו יותר גדול מהעניין הקטן הפרטי. חילפתי אותך? אז עכשיו אוקיי, אז עכשיו אם אנחנו נחזור אז עכשיו תראה, הדוגמה הרביעית זה על למכור כלי זין, והרמב״ם מדבר על זה במפורש כהלכה, והוא מביא את העניין של כל ההיבטים של האיסור של לפני עיוור. קודם כל, בהלכה י' ב' הוא אומר, אסור למכור לגויים כל כלי המלחמה, ואין משחיזין להם את הזין, ואין מוכרים להם לא סכין ולא וכולי. הוא אומר, כל הכלי מלחמה אסור לעזור להם בזה. מעניין, הוא אומר, לא למכור דובים ועריות, וכל דבר ששייך לזה. אבל, הוא אומר, בסוף מוכרים להם תריסין, שאינן אלא להגן. אז דברים להגנה אתה כן יכול למכור בלי בעיה בגלל שהם לא משתמשים בזה נגדנו. עכשיו הוא ממשיך בהלכה י"ג ואומר כשם שאסרו או אסרו למכור לגוי כך אסרו למכור לישראל שמוכר לגוי ומותר למכור הזין לחייל לחיל של בני המדינה מפני שהן מגינים על ישראל. אז זה מדובר על יהודים שהיו בחוץ לארץ, ואז מישהו נגיד שיש לו איזשהו מפעל של נשק, אז הוא יכול למכור את זה לצבא או למשטרה או מי שזה יהיה, בגלל שהם מגינים עלינו ממש, לא משתמשים בזה נגדנו. עכשיו זה מבוסס על הגמרא בעבודה זרה, שיש לי את זה בסוגריים באמצע. כתוב, והעידנה דקה מזבנינן. מזבנינן אומר שאנחנו כן מוכרים. אמר רב אשי, לפרסאי דמגנו על היון. איך אומרים את זה? היינו. אוקיי, אז הם בעצם מגיעים, כתוב פה שהפרסים, איראן בעצם מגן עלינו. מעניין שבגמרא אז הם אמרו שאנחנו כן יכולים למכור נשק לפרס בגלל שהם בני ברית. כמובן שהיום זה לא בדיוק ככה. עכשיו, אבל עכשיו
הם גם נלחמו בעיראק, מכרנו
להם, בעיראק
מכרנו גם להם.
אוקיי, עכשיו בלחי י"ד הוא מדגיש שוב פעם משהו, הוא הדגיש את שני הפנים של המצווה כשהוא דיבר על זה בתרי"ג מצוות. אז פה הוא אומר, כל שאסור למכור לגוי, אסור למכור לישראל, שהוא ליסטים, גם אפשר, אסור למכור לגנבים, מפני שנמצא מחזק ידי עובר עבירה ומכשילו, וכן כל המכשיל עיוור בדבר והשיאו, ועצה שאינה הוגנת או שהחזיק ידי עוברי עבירה שהוא עיוור ואינו רואה דרך האמת מפני תאוות ליבו. אז שוב פעם הוא מדגיש את שני הדברים, את העניין של עצה וגם את העניין של לעזור לעוברי עבירה. כן, אז שני הדברים האלו נכללים בתוך האיסור. ואני מביא פה את הרב בלייק שכותב בעצם שהוא מדבר על האם מדינת ישראל יכול למכור נשק לעמים אחרים, ואז הוא מסכים כמו שדיברנו שבעצם אם הם בעלי ברית והם משתמשים להגנתנו אז מותר, ואם לא אז כמובן זה גם אסור וגם טיפשי נראה לי. אבל בכל מקרה, אז עכשיו הדבר האחרון שרציתי להביא פה זה עוד הדגשה במובן הפסיבי. ראינו שאסור גם אקטיבי וגם אסור פסיבי, כמו שדיברנו על הקטע של לא לרשום את ההלוואה או לא לעשות את זה לפני עדים. ובמועד קטן כתוב, רמז לציון כברות מן התורה מניין, אמר רביי ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אז יש מצווה לשים ציון קבר. מאיפה אנחנו לומדים את זה? אז הם מביאים את זה מהפסוק שלנו. בעצם אתה צריך לציין את הקברות בגלל שכהנים עוברים או אנשים שהם בטהרה ואז הם יתאמו. כן? אז בעצם אתה רוצה לא לגרום למכשול למישהו אחר. כן? אז זה מה שנחמה ליבוביץ מדגישה כאן, שלפני עיוור זה לא רק אקטיבי שאתה שמת ממש איזשהו מכשול, אפילו פסיבי, אתה צריך לצאת ולהסיר את המכשולים, לעשות משהו שאנשים לא נופלים, כן? לא פיזית ולא רוחנית ולא בשום דרך אחרת, לא ממונית. אנחנו צריכים בעצם לדאוג גם לא לרמות הנחשים וגם לגרום שזה לא יקרה כמו בהלוואה. אז בסופו של דבר זה היה הסקירה על משפט אחד בתוך פרשת קדושים, וכמו שהתחלתי וכמו שאני אמרתי הרבה פעמים, להיות קדוש בעם ישראל זה לא רק להסתובב עם זקן ולהתפלל כל היום, זה לפתח גם את המישור בין אדם לחברו וגם את המישור בין אדם למקום, וככה מתקנים את העולם. תודה רבה.